יום שני, פרשת צו. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים מהמכתב המיוחד של הגאון הגדול רבי משה שאול קלנשליטא לרגל המצב. תפקיד האישה בכל שנה, אומר, לנקות לפסח את כל החדרים מכל רבב של לכלוך. כותב, מתחיל הגאון רבי משה שאול קלנשליטא במכתב שלו. בימים האלו, ימי הקורונה, הקדוש ברוך הוא מבקש מהם תפקיד אחר. להתעסק עם צורכי הילדים, לטפל בהם, לשחק איתם, להביא שמחה בליבם. את ניקיון הפסח השנה, הוא אומר, יצאו ידי חובה, רק בהוצאת החמץ ממש ולא יותר. זה מכתב שהכותרת של המזכירת היום נוירואים, כל דוידי דויפק, פיסחי לי. פותח הגאון שליטא במילים הבאות, בימים אלו אשר חילו רעדה, חזה בישבי תבל לנגיף הקורונה שהתפשט בעולם. ואם בימים עברו, כשהיה חול במדינה אחת, לא היה בכל העולם. אבל בזמננו שיש עוברים ושבים ממקום למקום, נתפשט החולי בכל מקום. כל דבר נעשה בעולם, הרי זה בשביל ישראל לעורר אותם, והרי זה בבחינת כל דוידי דויפק פיסחי לי. ואומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודש של מחט, ואני אבטח לכם פסח כפיתחו של עולם. ברור שחובה לעשות השתדלות שחדושו הם לא יתפשט החולי חדושו הם, ועל כן כשמוע להוראת הממונים על בריאות הציבור ומקיימים בזה מצוות שמירת הגוף. והתייחסו לתפקיד שמוטל בימים אלו על ההורים, אשר הילדים לא שומעים מסגרות לימוד, הוא כותב, אברך כולל שכל מגמתו ללמוד ביון ולברר לא יכול לחזור לשנן. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתו תפקיד אחר, שכל שנה יש לו שלוחים לקיים מצוות ושיננתם לבניך. עכשיו צריך לקיים את זה בעצמו, ולרד מדרגתו וללמוד עם הקטנים את לימודיהם. צריך להתפלל איתם בשמחה ובשירה ובזמרה, לשחק איתם שלא יאבדו חדשו להם תמחת החיים, על היו שמחים וטובי לבב. דבר חשוב מפגיש הגאון שליטא, לעשות הכל להרבות שמחה בבית, ועל כן אם יש לו בשמיעת שירים של שמחה, להביא שמחה לבית, צריך לעשות את זה. המשנה מסכת סובה אומרת, לפום צרה אגרה, שכר הוא לפי הקושי והצער שיש בכל דבר. כתוב בספר חסידים טוב מצווה אחת בצער ממאה שלא בצער, ולכן בימים אלו שיש שינוי בסדרים, ולחץ הילדים בבית, לחץ הפרנסה, בכל זאת מתחזקים לעשות רצון להסבורך. יש בזה נחת רוח. יש בזה נחת רוח לבואי רואילום. וזה אנחנו עושים את הפתח כחודש של מחד, ולשבורכו, יעזרנו. יפתח לנו פתח כפתח של אולום, של ישועות ורפואות ושבע ברוך והצלחו ולגאול אותנו, גאול הסולם במהרה ובימינו אמן. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור מדהים של אברך שזכה להציל נפש מישראל, זה התפרסם על ידי בעל המייסה בפיקודך דרשתי בימים האחרונים. הוא מספר שההסתקת צהריים שלו היא מאוד קצרה, היא מנוצלת לאכילה, מנוחה קצרה ולחזרה לכולל. באחד הימים פונה לנוח, זה היה יום אביבי ונאה, אוויר חדר מבעד לחלון. פתאום אומר, הרגשתי איזה מחנק, מחסור באוויר, נעמדתי לסמוך לחלון, המחנק ממשיך. ואני פשוט מרגיש שהאוויר שלי נגמר. שאלתי את הבן שלי, שעומד סמוך להם, גם הוא מרגיש במחנק, אבל לא, הוא מרגיש מצוין. הוא אומר שכזה מזג אוויר טוב, הרבה זמן לא היה. רצתי למפס את הקדמית, ניסיתי לשאוב אוויר צח, אבל שום דבר לא עוזר. המחנק רק מתגבר מרגע לרגע. רצתי למפס את האחורית, שזה המפס הגדולה במיוחד. הגשתי לפימה דרומית, לא הרגשתי שום דבר. נעמדתי בסמוך למעקה, בפינה השנייה של המרפסת. סוף סוף אני מרגיש קצת אוויר, ואני שם לב שככל שאני מתקרב למעקה ומטה את הראש כלפי מטה, ככה הוא קל לי, והמחנק עת נעלם. נתתי את הראש עבר למעקה, התקופפתי כמה שאני יכול כלפי מטה, כשעד שלי אוחזת חוזקה במעקה המתכת, שאני מטה את הראש לזווית שממנה זרם האוויר. מהזווית הזאת יכלתי להבחין בחניה האחורית של הבניין. ומה שראיתי החריד את ליבי. ילדה בן השנה של השכנים מקומת כניסה, חמק מהשער הפתוח של החצר של הבית, וזחל מתחת למסעית גדולה שעמדה בחנייה, ושם בצמוד לגלגלי הענק הוא פשוט נח לו בשלווה. אז בזווית הכל כך מוזרה שהראש שלי היה נתון, החלתי להבחין שהנהג כבר נכנס לתא הנהג, מסעות המפתח להתניע,
עניין של שניות, עד שהמשאית תיסע לאחור, חלילה תרמוס תחתיה את התינוק, שהנהג לא הבחין בו. צעקתי בכל כוחי, והנהג שלא יתניע, אבל הצעקות שלי לא חדרו מבעד לחלונות הנהג הסגורים. עזבתי את המעקה עם רגליים רחפות, דילגתי את מדרגות שלושת הקומות כל עוד נפשי בי. ברגע האחרון טיפסתי על הסולם שמולך לתא הנהג ופתחתי את הדלת. המשכתי לנהג העמום את היד שכמעט והוליכה צדית הילוכים למצב נסיעה אחורה. ברוב בילותי לא יכלתי להוציא הגה מהפה ולהסביר לנהג המופתע מה אני רוצה ממנו. ורק גררתי אותו למטה והצבעתי בידיים רועדות על התינוק ששכב לו בנחת בין הגלגלים הקדמיים. הילד הוחזר להורים שלו תוך שהם עמומים ומודים לה על התושייה בהצלה ברגע האחרון ממש. ואילו אני ספרתי להם על גבורתו של בורא עולם שברצותו חוסם לאדם את האוויר וגורם למנחנק בדרכי הנשימה ושיזכה להציל נפש אחת מישראל. ויותר לציין, הוא אומר, שאחרי ימי של ההצלה המופלא שוב לא חשתי במחנק יותר. ואנחנו ממשיכים עם הלוכה. הלוכה למעשה את הרב גוינר בצחקה גופוק שליטה. ספרים שהשתמשו מהם משעת אכילה או שרגילים לקרוא בהם על שולחן האכילה. יש גם סידורים, תהילים וכדומה שמונחים בקביעות בתיק. צריך לבדוק אותם ביסודיות דף דף אם רוצים להשתמש בהם פסח. שאר ספרים שבארונות מנקים היטב מעליהם אחריהם, בעיקר מונחים בארונות הסמוכים לשולחן האוכל. לא מספיק רק בניור הספר, בפתיחתו, בסגירותו, פעם, פעמיים, הוא אומר, יש בזה רק איזה שיינג, אם עושים את זה באמצע הלילה. יש מי שכתב שלא ראינו לרבותינו שנהגו לבדוק את הספרים לפני פסח, וכיוון שהם מבטלים את החמץ, שוב לא חושבים לפורים, כי הם לא חשובים. כך גם הוא בא בהלכות שלמה, כך גם נהג רב שלמה זלמן, שהוא לא בדק את הספרים. נעם חזון איש, והסטייפלר, ניקו את אותם ספרים שרצו להשתמש בהם בפסח. באופן יסודי, כבר כמה ימים לפני פסח, ואת שאר הספרים הם כיסו. אוי צולה מחיצה, וקהלו אותה למחירת חמץ. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרות כותל הדפאימי. איך קראו בסיביר את האפטורת? בגמור השאלה משבת דף קוף דלת, מביאה מפטיר בנובי. בספר חישוקי חמד, מביא מייסי שעה בסיביר, קראו בתורה במנחת הציבור. אחד מהם עלה למפטיר, התחיל לברך ברכות את הברכות על הנובי. אחרי זה התברר שאין שם חומש הנובי לקראת האפטורה, והבעל כורי התחיל לקרוא את כל האפטורה בעל פה, כי הרי האפטורה של דיר טייל, האפטורה של טייניס, ציבור, דיר של השם בימוצו, האפטורה שגורה בפיקול, קוראים אותה 5 פעמים בכל שנה בטייניסו. אחרי שהוא גמר לקרוא אותה בעל פה, אז הוא הסתפק עם לברך את ברכות האפטורה, אולי כי יש לדון, אולי קריאה בעל פה אין לה שם של קריאה, וזה בוחר לבטולה. הגאון רבי יצחק זילברשטיין, כך מובא בחישוקי חמד, אמר שנראה לחוש שהברוכות הראשונות והאחרונות הן לבטולה, אסור לומר אותם. כי בכל שהתירו הפויסקים לקרוא את ההפטורה שלא מתוך הנור ושלא מתוך תנך, ועל כל פונים, מתוך חומש צריך לקרוא את זה, אבל בעל פה ממש זה עבד דברים שבכתב שיתר רשאי לאמרם בעל פה. וגם בברכות שלו לבטולה. מביא דעת הפוסקים בעניין הזה, שמדבר על יבול שהביא המשנברור משהו שהנובי צריך להיות כתוב ככל ללכות ספר תורה מגילה. ועד כשהוא בעל פה לא די שעבר על איסור של קריאת דברום שבכתב בעל פה, אלא גם לא יצא ידי חובת האפטורה. המוגנברום והטז כתבו שלגבי קריאת האפטורה גם דפוס ונייר מועיל, אבל לא בעל פה. אולם על ירבי כתב, יכול לקרוא את האפטורה בעל פה מאפשר אחר, אך גם מנחסית חוק שדן עם בר מצווה סומה שמה לכם יכול לקרוא הפטרה בעל פה ומביא שיטות הפוסקים שבלית ברירה יקרא על פה מה שמדברה אמר עבד רבוסטיין שגם יברכו את הברוך. אותה קבוצת שבועים מה שהיו צריכים לעשות זה אפשר לעצם שאותו בעל קוירה שזוכר את הפטורה בעל פה שפשוט יכתוב אותה על גבי נייר ואז יקרא אותה מעניין. אם אלה זה יהיה דומה הפטרה בחומש וכל שכן כאן כשיכתוב לשמו אז אולי עדיף מ... משהו לפעז וחוץ. ואנחנו ממשיכים עם לקט הלכות והמשנבור עם הביאור מוסוף עם מהדורת דירשו. ארונות שמחסינים בהם חמץ, שולחן האוכל, מגירות, המקרר והמדפים, והשי שבמטבחים בדרך כלל לא מניחים בהם ועליהם מאכלים חמים, לא צריך להכשיר אותם פסח בעגלה וכדומה, מספיק בניקיון יסודי. אם יש בהם חורים וסדקים, צריך לכסות אותם אחרי הניקיון. רבים נהגו לכסות גם שולחנות שאין בהם חורים וסדקים ושני כיסויים, כך גם נהגו לכסות המדפים שבארונות במקרר, בשיש. גם במשך השנה מניחים על השיש או על השולחן סירים חמים, די להם בכיסוי עבה ואין צורך להכשיר אותם. חצבות הקיריים אפשר לכסות בנייר כסף עבה אחרי ניקוי ניקיון יסודי, להשתמש בהם פסח ולא צריך להכשיר בלימון. לשורו שלכתחילה, התחילה רצוי לקנות חצובה אחרת לפסח. כלים שמצופים במייל, יש אומרים שאפשר להכשיר אותם בעגלה, יש אומרים שגם לימון לא מייל, יש אחרים רק בנוגע לחומץ. הצנור הביתי שמצוי בזמננו, שהוא מצופה במייל, נחלקו הפסקים בקשר לאופן ניקיון שלו בפסח. יש אומרים שמקיימת במערכת ניקיון עצמי, שבהפעלתה מתחמם התנור בחום גבוה במיוחד, אפשר להכשיר אותו בניקיון הזה, ואם לא, אפשר להכשיר אותו בליבון. ויש אומרים שגם אם הוא לא מתחמם בחום גבוה מיוחד, אפשר להכשיר אותו על ידי הפעלה לכמה שעות. יש אומרים שאפשר להכשיר אותו על ידי הניקוי, חומר חריף, וההפעלה שלו בדרגת החום הגבוה ביותר למשך שעה. ויש אומרים שאפשר להכשיר אותו על ידי הפעלה בחום גבוה, אחרי יום הכי גבוה, שיש בו גם למשך שעה, ולצפות אותו בנייר כסף, או לחילופין, הצפות המאכלים שמוכנסים לתוכו בפסח בנייר כסף. יש אומרים שבזמננו שהכלים לא כל כך יקרים כמו בעבר, רצו לרכוש כלים חדשים ולא להשאיר כלי חמץ בעגלה או בליבון, אבל רבים נהגו להגיל גם את הכלים החדשים שעשויים מתכת ואלומיניום, כמו שיש מיני יצרנים שמושכים את הכלים בשמן שמופק מבעלי חיים שהם לא טהורים. זה שמחמירים, וזה גם בימינו, שסביר להניח שהשמן הפגום בשעת משיכתו, וכן יצרנים רבים שמשתמשים בשמן צמחי ולא בשמן מן החי, וכיוון שהעגלה הזאת היא לא מעיקר הדין, אלא חומרה, זה שהקלו בה בקלות בקולות מסוימות, וכשמייעדים את הכלי החדש למאכלים צוענים בלבד, בכל הדעות אין צורך להגיב. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם חלומה מופלא של המקובל רבי יהודה פתאי זצ"ל בשנת תרע"ה, קצת יותר מ-100 שנה, שהסבירו לו המשחיתים הסבירו לו את הדרך של ההנהגה שלהם בזמן המגפה. בספר שלו מנחס יהודו, רוחות מספרות, אז הוא מספר חלום מופלא שהוא חלם בזמן שהיה המגפה בעיר שלו בגדד באותה שנה תרע"ה, ליל שבת ישראל. מספר שהוא ראה כאילו הוא הולך בצד מזרחה של בגדד, עיר מולדתו, שבצד מזרח ניכר הנזכר ירים שם עניים ודלים, ונראה לו ונדמה לי, הוא אומר, שעוד דל הרחק מבתי עניים כמי עמות, יש מקום מקורי כדומת האקסדרו, ואין לה שום כותל, רק יומת על 4 עמודים, שומנים בארבע פנות האקסדרה. ותחת הגג היום דים שם כמו 40 או 50 אנשי צבא, שהיום יקבע מתוך העיר ויצאו מזרח העיר להינפה שם. מולבוש כולם, הוא אומר, צמר שחור, מלבד רוח הבצבע שמקיף על הזרוע ועל חלקת צבריים, שהיה מצמר אדום, נפור על גבי השחור. והם הסתכלו על צדדי העיר, כאילו רוצים לדעת את הנעשה בעיר ואת המעשה שהם עושים שם, כי בימים ההם הייתה מגפה בעיר. ואני אומר, הייתי רחוק מהם, כמו 10 אמות, לא השגיחו עליי, לא הסתכלו עליי. והיה נדמה לי, כאילו, אנשי הצבא, הם, שהיו נוגפים ומכים את אנשי העיר. הוא אומר, התרחקתי מהם, ניגשתי לשער חצר של איזה אני, ושם עמדו 3 אנשים יהודים, זקנים, עניים, ובאתי להם, והוא מתונן, מצטער על המגפה. אני הייתי מצטער על המגפה, ואמרתי לאותם 3 זקנים, שאני מצטער על עניין אחד מאוד, שבזמן את המקדש שהיה קיים על הנביאים, וקודם שתבוא את שרה, הנביא יבוא, יגיד לנו, חטאנו, פשענו, יתרה בנו שנשוב אל השם מאותו אבון ואחת שבידינו, אם לא, יבוא על שני ישראל, כן, סגינור, כך וכך ראות, ואז הם חוזרים מתשובה, כתובו אנחנו קורא את גזר הדין, אפילו שפסקו הנביאים, שכל פנים אנו בעלי רוח הקודש, או משתמשים מבת קול, או בעלי חלומות אמיתיים שהיו אומרים לנו סיבה של הצרה. ועכשיו הוא אומר, במונתנו הרבים אין לנו שום דבר.
אנחנו לא יודעים על מה העבירה. האם איש אחד יכתב על הכל אל די יקצוף, ועולה על גביהם שאנשים מחטאים בעצמם? הבית שלהם שלום מפחד, ולא שבט אלוקה עליהם, ואנשים שהם תימי דרך, הם שנלכדים באבון שלהם. תוך כדי הוא אומר, שאני מדבר עם אותם שלושה אנשים, ובתי הרדורים כלפי מעלה, קרבו אליי שלושה אנשים מאותם אנשים המשחטים, ואמרו לי, תדע, שהגזרה של המגפה, זה שיש אנשים שאוכלים נבלות וטרפות, בשר בחלב, בבית האכסניה של הנוכרים. ולא עוד, שגם באכסניה של ישראל מבשלים את היצורים כאלה. יש אנשים שמשלים לבתים שלהם, בשר נבלה וטרפה ובשר בחלב. והנה, אפילו שאפשר לכם לתקן את האכסניה של ישראל, אגיד ענה לנו, האם תוכלו למשול גם על האכסניה של נוכרים, שלא על בשש המסר נבלה וטרפה, או על שארית אנשים מבשלים יצורים כאלה וביתם? אם כן, מה בעצם נהיה לך לסיבת המגפה, ולכן אותיות מאכל נעשה מלאך, מלאך משחית? אז אמרתי להם, אם כן, לא הלכו רק אותם אנשים שאוכלים את האיסורים, אז אמרו לי, תדע לך, כפי שאנחנו קוראים משחיתים, יש לנו רחמנות ואנחנו חסים על הבריות. והעניין הוא, שכל אותם האנשים שאוכלים נבלות ורפות בשר וחלב, כל השמות שלהם מכתבים אצלנו, וכבר נגזר עליהם מטעם להחזור בתשובה. ושאר בני אדם חוטאים ושאר בנות וחטאים, לא נכתבים אצלנו, אבל אם נפגע בהם בדרך, יש לנו רשות להכות אותם או שלא להכות. והנה אם אנחנו מוקים ומתים רק לאותם הנכתבים הפנקס, עלו יספיק להם יום אחד או יומיים להמית את כולם, שהדינה כבר נגזר ונכתב, ואין מדין מה צריכים עוד לשב ולעד דינם. אבל אם נעשה כן להמית אותם ביום אחד או יומיים, ידוע תדע כי רוב אנשי ימותו, הפך אותם בעליו, לא השיגו אורחות חיים. אבל מרוב חמלתנו, שאנחנו מרחמים על הבריאות, אנחנו מכים גם שאר אנשים שאינם כתובים עם פנקס שלנו, אלא שרובה אומרים אבונות, אמנם הואיל ולא נגזר עליהם מיתה, כשאנחנו פוגעים בהם, אם כן, צריכים בית דין עליון לשב ולהן בדינם, האם ראויים להם את העולב. כל המשך הזמן של עיון הדין, לא יוכלו עוד אותו משחית להכות כל חי, אפילו מהכתבים במקסו. עד שיגמור הבית דין את פסק הדין של אותו האיש, הוא נמצא שבין כך וכך, למה הוא כל כך בני אדם? וגם אותם אנשים שנכתבים למיתה, אפשר שחוזרים בתשובה ונקראים, ונקרא גזק דינם ולא ימותו. גם לא עמוד השאר הבני אדם, הרבה פחד וחרדה, כך עוד דרכנו מנגנו לטובת הבריאות. והנה בשבוע שעבר, יום חמישי, כך ושבט, אם תיר השם ברד בער, כי אותיות דבר נעשו ברד. לכן התקבצנו אנחנו אלה פה בקסדרה, שנראה מה יהיה תיקון בער, ואם תסתפק בדברינו אלו, ותאמר על החלום ובינם עדיין ומוריד, אנחנו נותנים לך סימן. תדע שהם מתו, שתדבר אתה בשני אנשים ממך עם איש אחד אוכל נבלות, ועשו לו התראה, שלא יוכל, ואם מעין ימעין להסרב, תאמרו לו, איבא אתה מסרב, גוזרים לנו עליך, שביום פלוני, ובשעה פלונית, תוקע במגפה, ובשעה פלונית תיפטר. תראו שכך יהיה בלי תסב במגרד, ובזה תדע שהחלום אמת. וראיתי, אומר הרב, ממשיך הרב פתאיה, ואחר שגמרו דבריהם ממי, הלכו פני ויצאו מן העיר, הם וכל חבריהם מן שער המזרח של העיר, ובאדם משער העיר באו עוד 120 משחיתים אחרים לסייע להם לאנשי העיר. כשראו שהמשחיתים הראשונים עצמם יוצאים, היו 100, אלה 120 מתפלים, אמרו בלחש, אם כן, על מה סבלנו תוך הדרך לבוא לעזרת המשחיתים הראשונים, מחר שגם הם יוצאים מהם. וראיתי, הוא מסיים, אומר, שכמדו כולם בשער המזרחי שלהם. עד כאן ראיתי ביום חמישי לחודש אדר פסקה מגפה מישראל, אף על פי שעתיים הייתה נוהגת בנוכחית. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם. סיפרתי ונושעתי. מוכרים וידועים שלושת הסיפורים שנהגו לספר פרשת החודש של סמוך עם ניסון, כמו שהוא מובן בשם המגיד מקוז'ניץ. בעל השום רומני מנהג יספר ביום כפה לב באדר, יום הדהילולה של הרבי מלך מליז'נס, והאמת שכל זמן סיפורי צדיקים ההורים משפיעים שפע לעולם. וידוע שכל מי שמספר את השלושה סיפורים הנ"ל, הובטח לו שיעשה הפסח ברחבה גדולה. אז אני אומר, זכיתי לספר את הסיפורים כפה לב באדר ביום היורצייט, מכל הפרטים בנחת. ואתה, בתקופה זו ידוע המצב הקשה ששורר בעולם ובארץ, שאנשים רבים מפוטרים כל מודתם, גם אנשים עצמאים נאצו לסגור את הסכם על מסגר ובריח, אלו שכן עובדים, רובם לא מרוויחים, כפי שציפו להרוויח בעונה הזו של השנה. אז ביקשתי שבזכות אלה המעשיות, תעורר מלמעלה, שפע לחג הפסח הבא עלינו על כל ישראל לטובה, שכן המצב הכלכלי שלי דחוק ביותר, חשבון הבנק שנמצא בחריגה נושף בעורפי, תכף מתקשרים עליי לחסות החוב וכסף מנולון. למחרת היום, התקשר אליי איזה קרוב משפחה, אני התקשרתי, סליחה, לקרוב משפחה לדרוש בשלומו, לדבר אותו בזינה משפחתי, באמצע השיחה הוא הפתיע אותי בשאלה כמה המינוס שלך בבנק, באי נעימות אמרתי לו, עד אתה יודע שהוא מצא לי העברה, כיוון שהוא יודע שעכשיו המצב במשבר הקורונה, המצב לא פשוט, הוא רוצה לעזור לי. לא מדובר בכמה על אותו אלפים, מדובר בכמה עשרות אלפים. שאלה לי מושג, מאיפה, מה אם יבוא עזרי? הנה השם זימן לי, בדרך שלעולם לא הייתי מעלה על דעתי. זה באמת מה שהסיפורים האלו מעוררים, שהמספר והשומע מבין שבו ירואי לו, יכול לספק את כל צורכנו בדרכים שרק הוא יכול. וברגע שאתה מאמין, ולא לרגע אחד שהשם יכול, זה פותח את הפתח להשפיע עלינו את השפע האלוקי. השפע לא נגמר כאן, דודה אחרת התקשרה, ביקשה שאני אקנה על חשבונה את כל צורכי החג, מבלי שביקשתי ממנה. אמרתי לה שאני מסתדר, בטח שם הכל בסדר, אבל היא התעקשה שאני אעשה את הקנות לרגע לחשבונה, אבל לא, היא תיחס ותיפגע ממני. בקיצור, מה נשאר לי חוץ מלהודות ולהלל לפרסם את הסיפור ברבי. עד כאן בעניין הזה דברים נפלאים שהתפרסמו בטיב הקהילה בימים האחרונים. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן טוב סמך ווב, סעיפי ועלה. איזה מנהג נהגו נשים חשובות בשעת ניפול הקמח למצות? זה לקח לך ללמוד היום. דפנים בהלוכה. הנוזל היחיד שגורם בוודאות לחימות ודגן זה מים, והנוזלים האחרים כגון מיצי פירות, יין, שמן, דבש וביצים שמכונים כולם בשם הכולל מי פירות, לא מחמוצים כשהם מפני עצמם. ועדת פוסקים רבים שהם מעורבים במים ומייצים לתהליך החימות, לכן אסור ללוש בתערובת של מים ומי פירות, ויש אומרים שגם מפני עצמם הם מחמוצים. והחימות שלהם הוא אפילו מהיר של מים. במנהג בני אשכנז להחמיר לכתחילה כדי הזו. פשיטה שרוססה בחומר הדברה, אין להשתמש בה להפיית המצות בגלל שהחומר מעורב במים. ואוכן ישנם חומרי רסוס שמעורבת במפרשה של תולעים, שדינה כמי פירות. בהמשך לאמור, ההפרשות הנזלות שיוצאות מגוף האדם, רוק, מרגליים, הפרשות האף, עין ואוזן מחמיצות כמו מים, כיוון שהן תולדות המים, ויש מי שכתב שנשים חשיבות כיסו את פיהם בבד, בשעת ניפוי הקמח למצות, שלא ינתת מהם רוק על הקמח. כך דינם גם של ההפרשות שיוצאות מבעלי חיים, שהן מחמיצות כמים והפרשות נוזליות. למעט מרגליהם שנחלקו הפסקים עם המחמיצים, אבל גם הסורים שזה לא מחמיצים, נחשיב כמי פירות, צריך להחמיר בשני הצדדים. להחשיב כמים שמחמיצים ולהחשיב כמי פירות. דם, חלב ושומן, גם של אדם, גם של בעלי חיים, לא מחמיצים שהם בפני עצמם, אבל הם מחמיצים למי פירות, ולמרות שדם וחלב אסורים באכילה מצד עצמם, הרי הם בטלים את הרובת כמו דיני ביטול איסור, שאם כמות הקמח הוא הפצה כפי 60 מהאדם, או החלב, הרי הם בטלים, ואילו הוא חמץ, אוסר את הרובת בפסח אפילו במשהו. זהה של אדם נחלקו הפוסקים מלא מחמוצה כלל, או שהיא נחשבת כמי פירות, וזהת בעלי חיים, בעיקר הדין לא מחמיצה בכלל, אבל כיוון שיש חולקים בדבר, יש לנהוג בה כדין מי פירות. אדם שיוצא מהפה דינו כמים, בגלל שבוודאי מעורב ברוק שדינו כמים. עד כאן מיני הדפעמים בעל אוכל שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. קמח שנרטב במים והתייבש. אם המקום שבו נגעו המים ניכר היטב, אפשר להפריד עם מעט קמח מסביב, ולהשתמש בקמח שנשאר, אבל ראוי לנפות ולכתחיל. קמח שאכלו ממנו עכברים, ולחלוחית הרוק התייבשה, נחלקו הפוסקים אם ניתן להכשיר את הקמח על ידי הפרדת החלק שממנו אכלו משאר הקמח. בשעת הדחק ניתן להקל. תכליתים שנמשכו על ידי תולעים, יש כתבו שאין לחשוש שם יחמיצו מחמת הרוקשו לפי התולעים, אבל אם קיים ספק שמא נטחנה תולעת עם החיתים, וזה כבר יש מחלוקת הפוסקים אם זה מותר או פסח. עד כאן בעניין הזה. וכדרכנו נפליג מהיום אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. אדם שנמצא במקום שאין לו אפשרות לבקור את החמץ לגוי, אבל הוא יכול לבאר אותו, והוא לא ביאר, אלא הפקיר שלא על דעת לחזור ולזכור בו. אחרי פסח הוא נמלח בדעתו וזכה בו. לדעת אחרונים רבים החמץ יותר בהנאה, לדעת רוב האחרונים הוא אסור בהנאה. במקרה שאיסור החמץ בהנאה כרוך בהפסד כספי גדול, אפשר להקל ולמכור אותו לגוי, וליהנות מהכסף שהוא יקבל תמורתו. למרות שבדרך כלל אסור ליהנות מהחמץ גם בדרך זו. אולם, אם החמץ רחוק במקום הימצאו, בגלל שהחמץ בבית הוא נמצא מדינה רחוקה, מאחר ובאופן כזה הוא לא מחייב לבאר את החמץ, כל מה שמותר עליו זה לבטל את החמץ כדין, חמץ מותר בהנאה אחרי פסח. דף היום תלמוד בבלי, האם מותר להדליק נרות חנוכה בנף, ובאיזה שמן אסור להדליק ביום טוב? ואיך ייתכן שאומרים ענינו של טייניס במאירים? כך ולעוד עושים מעניינים, אם אדם מסכת שבת, דף ק"ד. ולקראת יום החפץ עם החיים חופץ חיים יומי, האם מותר לדבר שנור על ילד? סעיף ג' כל ח' כותב החופץ חיים שלפעמים שייך איסור גם על קטן. ספר גמותו של יתום קטן שמגילים אותו אחרים בתוך הבית שלהם, על ידי זה יגרם שיגרשו אותו מהבית אולי. אז משמע שמקום שאין חשש שיגרם לקטן איזה קוצר זה אסור. כך גם הובא ברמיים חיים שבקטן בעלמה לא מצוי שיבוא לו נזק קוצר על ידי זה שספר מגמותו ולכן מזה לשנור. בביאור מסוף הם מציינים שלכאורה, הרי החפציים כתב לילד שאיסור לשנור זה לאו דווקא מראה שיגרם נזק, אלא עצם הדיבור הוא גנאי על חברו התורה עשה. אז למה בקטן זה כן אף כמיני אם יגיד לו נזק או לא? אז מובאים שם שיש שביירו שאיסור לשנור זה רק אם מתגנה על ידו בעיני השומעים, אבל בקטן שהוא לא בן דעת, הוא לא מתגנה. התור מכל המצוות, רק אז יש לו מוכרב לחנכות. חייל לספר על הקטן שיש לו מודעת מושחתות, יש מי שכתב שאסור גם לסתם קטן, כי אז הוא מתגנה והנה השומעים גם קטן, רק מעשים שילדים רגילים לעשות, זה אין בזה איסור. ואיד אחרי שמי שכתב שגם לספר עמדות משחתות זה לא גנאי, כי אין רע מכך שגם כשהוא יגדל, ימשיך להתנהג. ולשימו רבותיי התחזקות יומית. בכל פעולה שעושים בעבודות הבית או בטיפול ילדים, קיימים את המצוות הבאות. אחד, מצוות הולכת בדרוכו, מצוות חסד. צד אהבת לך קומייכו, מצוות לך אחיכו אימוך. זה התזכה לילד מעל גיל 6. מצוות החזקת לימוד תורה של הבעל או הילדים. ובהכשרת הבית לפסח, הכשר מצוות, תשביזו שעור למתיכם, שעור למצוותיכם, ולא הולכו חומץ. כשנעסוק בעבודות הבית וטיפול בילדים או בהכנת הבית לפסח, נשתדל לכוון, אנחנו מקיימים בזה מצוות רבות וחשובות. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.